שלום וברכה, אם כן, היום יום ראשון, ד' במרחשוון, תשס"ט. זה גם פורים של יוצאי אלג'יר. כן, יש פורים, כמו שבקהילות, יש בכל מיני קהילות ששם היו הצלות, ישועות וכולי, קבעו ימי חג, אז בקהילת אלג'יר קבעו בד' במרחשוון יום פורים על הצלה שהייתה שם. למה אומרים מר חשוון? כי זה השם של החודש. מה? זה לא השם של החודש, השם של החודש הוא מר חשוון. כי זה היה השם של האליל הבבלי, שעל שמו החודש הזה. פשוט מאוד. הרי כל השמות של החודשים שלנו הם שמות של אלילים בבליים, והשם של האליל הבבלי של החודש השמיני, הלא הוא מר חשוון, מה אני יכול לעשות? זה היה השם שלו. אלא יש כאלה שלא אוהבים את המילה מר, אז הורידו את המר ועשו מזה חשוון. אבל זה השם המקורי, הוא מר חשוון. הסיבה שקוראים לזה מר חשוון זה בגלל שזה השם של האליל הבבלי שעל שמו קרוי החודש הזה. ויש כאלה שלא אוהבים את המילה מר, אז לכן הורידו את זה וקוראים לזה חשוון. מה? כל השמות העבריים קוראים השם, כולם. כל השמות עלו איתנו מבבל. איך זה יכול להיות? מה? איך חכמי ישראל? זה נביאי ישראל קיבלו את זה. זה כבר כתוב בספר דניאל ובספר מגילת אסתר, נכון? בחודש ביום 13 לחודש 12 הוא חודש אדר, בחודש העשירי הוא חודש טבת. כן, כתוב מפורש, דברים כאלה כתובים בנביאים. כן, אז כך שזה לא חכמי ישראל שקיבלו, זה הנביאים שקיבלו. יש לזה הסבר, ודאי שיש לזה הסבר. ההסבר הוא שאנחנו מלקטים ניצוצות מאומות העולם. זאת אומרת, זה לא בכדי שאומות העולם קראו לאלילים שלהם בשמות האלה. כתוב, מי חמוך באלים השם, אומר ספר הזוהר, שאין לך עבודה זרה שבה כתוב, שאין בה ניצוץ של קדושה. טוב, אז לכן זה נתלקט, ירדנו לבבל, ליקטנו משם. מכל גלות וגלות אנחנו מלקטים יסודות שגנוזים שמה באותן התרבויות. זהו, זה היה פשוט. מה בהזדמנות אחרת? מה הבעיה? אתה אומר שזה מחוץ לנושא של השיעור. אני בהחלט מסכים, אם כי זה לא מחוץ לנושא של התאריך של השיעור, שגם אותו אני מזכיר בתחילת השיעור. ובכן, רבותיי היקרים, אנחנו ממשיכים בלימודנו המרתק והקבוע בספר הכוזרי מאת רבנו יהודה הלוי, עליו השלום, וזכותו גן עלינו. אנחנו במאמר ראשון, לפי זיכרוני, אנחנו בפסקה פה. עד כמה שאני זוכר, או שאני טועה. נכון, אנחנו בפה? מישהו זוכר פה? כן, פה. כן, זה בעמוד כפזיין במהדורת אבן שמואל, שלפניכם, או לפני רובכם, על כל פנים. אמר החבר, ואחר הדברים האלה, בהגיע בני ישראל למדבר מקומן זרע, הוריד להם האלוה לחם משמיים יום יום, חוץ מיום השבת, לחם שלא היה כמותו בעולם עד אותה שעה, ואותו אכלו 40 שנה. טוב, זה דבר יפה, נכון? אבל לכאורה, מה זה תקוע פה? כן? לפני שנענה על השאלה הזאת, גם נקרא את פסקה פ"ו, רק רגע. אמר הכוזרי, וגם מופת זה אין להכחיש, שהרי ל600,000 איש ולכל הנלווים עליהם, ירד המן 40 שנה. ואף גם זאת, מה שהמן היה יורד כל ששת ימי המעשה וביום השבת נכלה, שימש מופת המחייב את כל רועיו לקבל עליהם את חובת השבת, בהראותו כי העניין האלוהי כאילו דבק בה בשבת. כן, עכשיו מה השאלה? האם אני יכול לתת רקע קצר לפסקה הזאת? לא, אני יכול לתת רקע ארוך, זה מה שאני מתכוון לעשות. כן. כן, כפי שראינו, כן, כפי שראינו בחודש הקודם, ראינו שיש כאן דיון על אופייה ההתגלותי של התורה. כלומר, האם התורה היא אבולוטיבית או פתאומית? כלומר, האם תורת משה היא פרי של התפתחות, או שמא תורת משה באה בבת אחת. וראינו בדברי החבר, אתם מבינים את השאלה? כן. ראינו בדברי החבר שני ביטויים סותרים. מצד אחד יש דברים חד משמעיים ביותר בפסקה פא. כן? אמר החבר, בדרך כזאת תקומנה אומנם ותיוולדנה החוקות המיוסדות על השכל שהותחלו על ידי בני אדם. כאשר תתקבל חוקה כזאת וכאשר תצליח יאמר על המתחיל בה כי האלוה סייעו ולימדו וכיוצא בזה. לא כן החוקה שמקורה באלוה זו כמה פתאום נאמר לה היי ותהי ממש כבבריאת העולם. אם כן, פה הדברים מפורשים שהתורה אינה פרי של התפתחות אלא בבת אחת הופיע בעולם. בסדר? עכשיו, זה סותר את מה שהוא כותב בסוף פסקה פג' בעמוד כ"ו. כן? בסוף פסקה פג' בעמוד כ"ו, אם אנחנו סופרים מסוף הפסקה 2, 4, 6, 8 שורות, 7 שורות מלמטה, כתוב, בעת ההיא היו לעם רק מצוות מועטות. מורשה מיחידי הסגולה בזרע האדם ונוח. ומשה לא ביטל את המצוות האלה, ולא יתירה. כי אם הוסיף עליהם בדרך. אם כן, אנחנו רואים שעד רבה, מצוות התורה הם תולדה של התפתחות. וזה סותר את העיקרון שהוא אמר עמוד אחד לפני כן. נכון? מה?
אפשר שזה בשני ערוצים.
הסברנו שיש פה שני ממדים, שני ערוצים, כלומר התורה היא דו ערכית מהבחינה הזאת, זאת אומרת מצד מהותה היא עליונה, כלומר איננה פרי של התפתחות טבעית, אבל הופעתה במציאות מותנית במוכנות של הכלי לקבל, זה דיברנו. כן, לכן התרבות האנושית צריכה להתפתח באופן כזה שהיא תהיה ראויה בבוא הזמן לקבלת התורה. לכן אין פלא שישנה התפתחות היסטורית שמביאה באופן הדרגתי, להופעתה של תורה מן השמיים. אבל התורה מצד מהותה היא פתאומית. זה מובן? זה מה שדיברנו בפעמים הקודמות, וזה הרקע לנאמר כאן. וכאן יש דבר תמוה מאוד. פתאום מתחיל לדבר איתנו על המן שירד מן השמיים, וזה נראה, הפסקה הזאת נראית מה זה תקוע. זה לא מילה. בסדר? זה הרקע של השאלה שבה פתחתי את הקריאה הזאת. אוקיי? בבקשה, דבר נא. מה שאלתך, אדוני?
טוב, אחד, לא הבנתי לך מה הסתירה בין שתי המקרים, כי אולי הרב כבר
מכיר את הסתירה. אתה לא מבין מה הסתירה? הסתירה היא ברורה מאוד. או שהתורה זה דבר שהלך והתפתח במשך הדורות, או שזה דבר שנפל פלופ בבת אחת. אתה מבין שזה שתי אמירות?
אוקיי, אני מבין את
השתי אמירות,
אבל איך הרב רואה את זה בטקסט?
איך אני רואה את זה בטקסט? פשוט מאוד. תסתכל בפסקה פא. בסוף פסקה פא נאמר זו כמה פתאום נאמר לה היי ותהי ממש כבבריאת העולם.
למי? לתורה?
כן. בסדר? נאמר על התורה שהיא הופיעה פתאום. כן, תסתכל אולי כדי לעזור לך קצת, תסתכל בפסקה פא. מה הייתה השאלה? פסקה פא. כן? נחזור לענייננו, הודיעני נא איך כמדתכם, איך נתפשטה ונתקבלה, איך הגיעו הדעות לידי הסכם לאחר שהיו חלוקות, ובמשך איזה זמן הונחו יסודות הדעת עליהם נבנתה ואחר כך נתחזקה ולבסוף נשלמה. שהרי תחילת כל דעת אינה בלא ספקים ביחידים שחיזקו איש את רעהו, מתן תוקף לאמונה שרצה אלוה בגלותה, עד אשר נוספו עליהם רבים, בגבור השפעת היחידים וכו'. בסדר? אז זה אומר, מה שאתה מדבר זה תורה אבולוטיבית. זה אצל דתות שקמות מסברתם של בני אדם. אבל התורה שלנו היא גילוי רצון האלוה, ולכן רצון האלוה לא ממתין לכל מיני התפתחויות. פלופ ניתן. כן, פלופ זה ביטוי מושאל. כן? זה יכול להיות, זה ביטוי שעניינו פתאומיות, בת אחת, משהו כזה. בסדר?
במקרה השני?
עכשיו, מה שכתוב בפסקה פג', בסוף פסקה פג', שעד רבה, כשישראל יצאו במצרים, משה ואהרון, המשיכו את המצוות המועטות שהייתה להם במורשה במשך הדורות, והוסיפו עליהם. משמע, לא ביטל ואלא קצת שינה אולי, הוסיף עליהם. זאת אומרת שהתורה היא המשך, יש לה איזשהו בסיס, ועל גביה נוספו מצוות. זה בוודאי סותר את הנאמר מקודם. עד כאן זה ברור? בסדר. אז אנחנו דיברנו באריכות בחודש הקודם, שמדובר בחודש תשרי, וגם בחודש אלול, קצת למנו את זה, שיש בתורה שני ממדים, בלי להיכנס עכשיו לעומק הדברים, אבל באופן פשוט. התורה מצד מהותה היא אלוהית, ולכן איננה פרי של התפתחות טבעית, אבל מה שכן פרי של התפתחות טבעית, זה האפשרות לקלוט אותה. ולכן היה צריך שהתרבות האנושית תתפתח באופן כזה שהיא תהיה ראויה לקבל דברי תורה. דוגמה פשוטה שבפשוטות. יש מצווה בתורה לתת גט, נכון? מה זה גט? מה זה גט? זה מכתב, זה משהו כתוב. ודאי שמצווה כזאת לא יכולה להינתן אם האנושות עוד לא יודעת לכתוב. כלומר, המצאת הכתב היא הכרחית לשם הופעת מצוות גירושין. שאם לא כן, על מה אתה כותב? בסדר? עכשיו, דוגמה מאוד מעניינת, בפרשת חיי שרה, כשאברהם קונה את מערת המכפלה. מה מאוד בולט שם? היעדר הכתב. נותנים כסף, עושים חזקה על השדה, יש הכרזה ציבורית, שטר אין. כנראה שבנכת, איפה אתה רואה שיש
שטר?
במדרש. יש שטר מדרשי, כן. על המדרשים יש שטרות. אבל המדרשים נכתבו כמה אלפי שנים אחר כך. אני אומר, בטקסט עצמו אתה רואה שבנכת, כנראה לא מעלים על דעתם שהעברה של קרקע תירשם באיזשהו טקסט, כנראה שהם לא ידעו לכתוב. לא שהכתב לא היה קיים, הכתב היה קיים כבר בעולם. אבל כנראה שאצל בנכת בחברון זה לא היה דבר המצוי. ולכן גם גירושים לא יכלו להיות על יסוד של כתב. כן.
אבל אי אפשר לשאול את זה שהתורה כן קיים בבת אחת, אבל פשוט מי שקיים אותה לבדן זה היה מביאים שכבר ידעו שיולד כנתה.
לא, 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 זה לא ככה. זה לא ככה, אבל זה מה שאתה דן כאן עכשיו. אתה דן בסוגיה שעסקנו בה בחודשיים האחרונים, ולכן אני לא יכול להרשות לעצמי להרחיב בנושא הזה. אני רק רציתי לתת את הרקע לפסקה הזאת, פסקה פה ופסקה פה ור, שדנים בדבר שהוא כשלעצמו יפה, אבל לכאורה מה הוא תקוע כאן. והוא המן. אגב, בפסקה פי ג' שאנחנו לא נקרא אותה שוב, אבל יש אריכות דברים מאוד בנושא יציאת מצרים, 10 מכות, קריאת ים סוף, נכון? וזה באמת מאורע חשוב. 10 המכות, קריאת ים סוף, יציאת מצרים, זה מאורע חשוב בהיסטוריה היהודית. מזכירים את זה כל הזמן, יש לדבר על חג הפסח שכל כולו מכוון לדבר הזה. עכשיו, פסקה פי זין, שאנחנו עוד לא קראנו, במה היא תעסוק? במעמד הר סיני. מעמד הר סיני? גם כן, מאורע חשוב מאוד. יש חג השבועות, אנחנו מזכירים את זה כל יום, נותן התורה. באמצע, בין יציאת מצרים לבין מעמד הר סיני, מדברים איתך על מאורע, אמנם ניסי, אבל לכאורה שולי. שזה המן. מה הייתה ארוחת הבוקר של אבותינו במדבר? עכשיו, השאלה איננה רק על רבי יהודה הלוי. השאלה היא על התורה עצמה. כי גם בתורה, איפה מסופר על 10 מכות ליציאת מצרים? בפרשיות, והערה בו בשלח. איפה מסופר על מתן תורה? בפרשת?
יתרו.
פרשת בשלח, אף היא מתחלקת לשניים. החצי הראשון מדבר על קריאת ים סוף, מאורע אדיר. המחצית השנייה של פרשת בשלח מוקדשת לירידת המן. כן, אבל זה תקוע שם בין יציאת מצרים למתן תורה. בדיוק שם התורה מקדישה פרק ארוך מאוד בנושא המן. אז כנראה, כלומר זה לא רק רבי יהודה הלוי, כנראה שלתורה עצמה, החומש, יש איזו כוונה במהותית בסיפור הזה. וזה מה שאנחנו עוד מעט נראה. אנחנו, אבל נתייחס קודם כל לנאמר באינטרנט, אחרי זה לשאלה שלך ואחרי זה נדבר. ושתי שואלת משושן הבירה, האם התורה פתאומית היא כאין מכתוב, או שכלולות בתורה כל האפשרויות בהתאם לבחירתנו החופשית? כן, זה גם שאלה, מה זה תורה פתאומית? האם הכוונה לטקסט של התורה? ברור שהטקסט של התורה הוא לא יכול להיות מוכתב מראש. כי הרי מה שכתוב בתורה זה מאורעות היסטוריים, והמאורעות ההיסטוריים היו פונקציה של בחירתם החופשית של אנשים מסוימים, לא? למשל, אני יודע, הקדוש ברוך הוא אומר לאברהם, לך לך, ואם אברהם אומר לא רוצה, יכול להגיד גם לא רוצה, נכון? אז החומש היה נכתב אחרת. כלומר, ברור שאיך שהתורה מופיעה לפנינו, זה פונקציה גם כן של נתונים היסטוריים מסוימים. אז צריך להבין מה המשמעות של תורה פתאומית. ברור שלא מדובר על האופן שבו היא נכתבה, כי האופן שבו היא נכתבה יכול היה להיות אחר. אלא הכוונה מצד מהותה, או כמו שהרמב"ן אומר, שהתורה למעלה היא שמותיו של הקדוש ברוך הוא, דיינו מיליארדי מיליארדים של אותיות מעורבבות. אחר כך בא משה, מוריד את זה, ריפס, זה מקבל את הצורה, ויומר השם אל משה. פתאום יש פיסוק, יש הפרדת אותיות, זאת אומרת שהתורה מבחינת הפוטנציאל שלה יכלה להופיע בכמה אופנים, ומבחינה היסטורית היא הופיעה כפי שהיא הופיעה לפנינו. כן, עכשיו מה שאלתך? אתה רוצה להגיד שהסיפור של המן מופיע כדי להסביר לי כמה זה חשוב השבת. מסכים, אבל יש עוד דברים חשובים בתורה. כלומר, בעשרת הדיברות, עד כמה שאני יודע, השבת היא הדיבר הרביעי. הרביעי, נכון? נכון?
כן.
ודאי. פתאום אתה מסכים איתי. כן. אבל מה עם איסור עבודה זרה, או מה אם לא תגנוב, או... גם זה אפשר שתהיה פרשה שתסביר לנו כמה זה חשוב. משום מה, כתוב בחר להדגיש את השבת, דבר שצריך לברר אותו. מאז מתן תורה, חלה התפתחות אבולוציונית ניכרת, תורה שבעל פה. ועל התפתחות זו מקשים, שזו התפתחות פרי שכל אדם. כמו כן גם על הטקסט הכתוב, יש את קושיות כנול וחבריו, הטוענים, למחברים, ממציאים, אנושיים. זאת אומרת, אם אני מבין את השאלה, אתה מקשה שאלה על תורה שבעל פה ותורה, וקושיה על תורה שבכתב. אתה אומר, תורה שבעל פה היא לכאורה פרי שכלו של האדם, מה אלוהי בזה? זאת שאלה יפה, שהדיון בה נמצא במאמר שלישי בספר הכוזרי, ולא במה שאנחנו עסוקים בו כעת. עכשיו, השאלה השנייה שלך, הקושיות של כנול וחברה והטוענים, שיש מחברים וממציאים אנושיים לטקסט של הכתוב. זה לא רק כנול וחבריו, זה הטענות של ביקורת המקרא, משפינוזה ועד היום. דרך ולהוזן ועוד כמה חבר'ה כאלה, ופינקלשטיין בזמן האחרון ועוד כמה, שטוענים את מה שהם טוענים. זה גם שאלה יפה, אבל זה גם שאלה, אמנם חשובה מאוד, אך איננה נוגעת כעת לפסקה שלנו, זה נוגע יותר אולי לפסקה פזיין, או אולי בכלל למאמר שלישי גם כן. לכן, עם כל הרצוני להתייחס לטענות, גם של מבקרי המקרא וגם של מבקרי המסורת, אבל אני לא יכול לעשות את זה, כי זה יוציא אותנו מהדיון שאנחנו עכשיו נתונים בו. סליחה, יהודה. כן.
מה לדוגמה למה שאתם יודעים בטבע בעולם, בתורה?
לא יודעת, משהו ש... משהו שהוא מיידי בעולם? לידה, למשל. ההיריון הוא 9 חודשים. הלידה זה... גם ההיריון. יש לפני ההיריון, יש אחרי. משיח, למה שמשיח יהיה פתאומי? לא, יש התפיסה העממית חושבת שהמשיח זה דבר פתאומי. הקדוש ברוך הוא דווקא במציאות לימד אותנו שהמשיח זה משהו הדרגתי. כן, עובדה, הקמנו את המדינה, את צהל ו... זה חבלי משיח, לא להפך. זה דווקא גאולה. זאת אומרת, הקמת המדינה איננה חבלי משיח, אלא אולי השואה היא חבלי משיח. כלומר, הצעות שקודמות, הכאבים. אבל עצם הקמת המדינה זה ודאי חלק אינטגרלי של הגאולה. קיבוץ הגלויות, חלק של הגאולה. מלחמת ששת הימים, שחרור הר הבית, כל הדברים האלה. הקמת מכון מיר, כל הדברים האלה הם חלק של הגאולה. משהו מיידי במציאות? אין כמעט דבר כזה, כלומר, בעצם רק דברים ניסיים אתה יכול להגיד עליהם שהם מיידיים. כי כל תהליך טבעי דורש זמן, כך אומר המהר"ל.
השאלה שלי מגיעה מזו, אתה צריך להבין את הסוגיה
במאמר פי ופי א'. אבל התורה איננה טבעית, זה בדיוק העניין. התורה היא באה מן העליונים. לכן היא יכולה להיות פתאומית במהותה. כלומר, דבר, מסביר לך המהר"ל, כל דבר שתלוי בטבע, תלוי בזמן. דבר שאיננו תלוי בטבע, איננו דורש זמן. לכן, למשל, יציאת מצרים, שהייתה ניסית, נאמר, בחיפזון. כמו כן גם, כל עורך מגילת אסתר, מאוד מעניין. הסיפור של מגילת אסתר הוא סיפור ארוך מאוד, שמסתרע על 9 שנים. 9 שנים. אבל, כן, מאז המשתה של אחשוורוש, ובחירת אסתר, ובקטן ותרש, וכל הסיפורים ארוכים, והיא האשתה חוויה של המן, של מרדכי לפני המן, כל הדבר, הגזרה, כל זה לוקח המון, זה לוקח שנים, לא כמה ימים, שנים. אבל במשתה, כשאסתר כבר מוכנה להפיל את המן, כתוב, ויבהילו את המן. מסביר המהר"ל, כי ברגע שמגיע גאולה, זאת מדרגה שמעל הטבע. לכן אין זמן יותר. מובן מה שאני אומר? לכן, דברים שהם ניסיים במהותם, זאת אומרת, דיינו שהם מעל הטבע, אינם דורשים זמן. לכן התורה יכולה להיות ללא אבולוציה. מובן? כן, ויריצוהו מן הבור. כן, כן, בבקשה. כן. אתה צודק, כלומר, לפי זה יש תורה מהותית, ויש התורה כפי שמופיעה לפנינו. התורה כפי שמופיעה לפנינו, היא בהקטנה מסוימת. כלומר, ודאי שעבורנו זה ענק. כן, אין גדול מזה בעולם שלנו. אבל לפני ריבונו של עולם זה עוד יותר גדול. כן? הרי כתוב, הקדוש ברוך הוא מסתכל בתורה וברא את העולם. הייתי רוצה לראות מי יכול היום לקרוא בתורה ולהגיד לי איך מזה מוצאים את העולם. אני לא רואה את הקשר בכלל. כן? זה ודאי שלא מדובר בתורה שלנו. מדובר בהתורה כפי שהיא למעלה. כן.
אבל יש בכל דבר בטבע, לא רק בתורה, יש לה מעשה אלוקי. אתה יכול להגיד על כל דבר שהוא בעצם יכול להיות פתאומי.
לא, 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 לא. בכל דבר יש מהות אלוהית, אתה צודק. רק לא בכל דבר יש מהות ניסית. הרי האלוהים מתגלה בשני ערוצים. ערוץ הטבע וערוץ הנס. גם הטבע זה שלו, גם הנס זה שלו. עכשיו, הקדוש ברוך הוא החליט שהטבע הוא תהליך שדורש זמן, ושהנס הוא תהליך שאינו דורש זמן. זה הכל. ריבונו של עולם מתגלה גם בטבע. כן, בבקשה. טוב. אם כן, אנחנו כן חוזרים לשאלה הבסיסית שלנו. מה הסיפור הזה של המן תקוע פה? ואנחנו נלמד, אנחנו מקווים שאנחנו נבין את זה, שזה דווקא סיפור מהותי ביותר. אבל כדי להבין על מה מדובר, אני צריך בשביל זה לעשות הקדמה קצרה דרך הפסוקים הדנים במן. הלו המה. בספר שמות. למה אין פה תנ"ך אגב? כן? זה טוב אם יהיה פה תנ"ך פעם. לא נורא, לא נורא, כעת אנחנו לא זקוקים לזה. אבל בספר שמות פרק ט"ז. בפרק ט"ז פסוק ד'. ויאמר השם אל משה, הנני ממטיר לכם לחם מן השמיים. וואי, זה יופי. מחר בבוקר יש מה לאכול. רגע, יש פה שאלה. אז בעצם התורה המהותית היא מעין קודים שעיקרם ענייני מוסר? לא. ויאמר השם אל משה, הנני ממטיר לכם לחם מן השמיים. ויצא העם, ולקטו. מה זה ולקטו? יקחו. כמה הם יקחו? דבר יום ביומו. מה זה דבר יום ביומו? מה שצריך לאותו יום. כלומר, אתה צריך לאכול, כמה? קילו מן, תיקח קילו. אבל יש יותר, אל תיקח יותר. כן? ולקטו העם, דבר יום ביומו. למען, אנסנו, הילך בתורתי אם לא. אז כאן אני לא הבנתי כלום. מה הקשר בין העובדה שצריך ללקט דבר יום ביומו לבין אנסנו הילך בתורתי אם לא? אז תגיד, אני מסמוך עליי, אבל מה זה ילך בתורתי?
זה כתוב בתורה. זה עצמו.
זה לא כתוב בתורה, לא ראו שום ספר כתוב. אז זה השאלה, לא. הביטוי ילך בתורתי הוא לא ביטוי מתאים. אני הייתי כותב, למען אנסינו, היאמין בי, היסמוך עליי, היפתח בי.
תורתי זה לא מה שכתוב. אלך בתורתי, הכוונה,
ממה
שאני אומר לו לעשות.
למה שאני אומר לו לעשות?
מה שאני מורה לו לעשות.
אז זה לא אם הם בוטחים בי, אלא אם הם צייטנים. אז רק כדי לבדוק אם הם צייטנים. אני לא הייתי קורא לזה ילך בתורתי, אני אומר, ילך במצוותי, אם כבר. עם מצוותי, כלומר, אם... תורה, מצוות זה לא אותו דבר, אתה יודע את זה. עכשיו, דבר אחד, בכלל הביטוי ללכת בתורה הוא גם ביטוי לא מובן. איזה לי, הישמור תורתי, היעזין לתורתי. הילך בתורתי זה גם כן ביטוי משונה, נדיר, נכון? יש כמה פעמים שכתוב, הדרך ילכו בה, נכון? מה אתה אומר? נו, אז מה? אבל מה זה קשור לעובדה שצריך לקחת דבר יום ביומו? אני מסכים שיש משמעות לביטוי ללכת בתורה, ואני שואל מה זה קשור לירידת המן וזה שצריך לקחת דבר יום ביומו. זה מה שאני לא מבין. דבר נוסף, אני ממשיך. כן, יש לי פסוקים לפניי, אין מה שיעצור בעדי, חוץ מהשאלות שלכם, מלקרוא בזה. והיה ביום השישי, והכינו את אשר יביאו, והיה משנה על אשר ילקטו יום יום. אז מה נאמר גם פה? שביום השישי צריך לקחת לא מה שלוקחים כל יום, אלא לקחת פי שניים. נכון? כלומר, מה משה אמור לגלות לעם? הוא אמור להגיד להם שני דברים. מחר יש לחם שיורד מן השמיים, תיקחו רק מה שצריך לאותו יום. סעיף ב', ביום שישי תיקחו פי שניים. אנחנו נבדוק האם משה אמר את הדברים האלה או לא אמר אותם. אני עוד לא יודע, אני בינתיים יודע שמה שמבקשים ממשה זה למסור לעם שתי הוראות. האחת, לקחת כל יום מה שצריך ולא יותר. הדבר השני, שלהגיד להם שביום שישי לקחת פי שניים. עכשיו אני רוצה לבדוק, האם הוא העביר את זה לעם או לא העביר את זה לעם. טוב, אני כאן מדלג כמה פסוקים. פסוק יוד דלת, ותעל שכבת התלה, והנה, על פני המדבר, דק מחוספס, דק ככפור על הארץ. ויראו בני ישראל, ויאמרו איש אל רכיב, מן הוא? כי לא ידעו, מה הוא? ויאמר משה עליהם, הוא הלחם אשר נתן השם לכם לאוכלה. זה הדבר אשר ציווה השם. לקטו ממנו איש לפי אוכלו. עומר לגולגולת מספר נפשותיכם, איש לאשר בה או לא, תיקחו. אז מה משה אמר להם? את סעיף? מה עם סעיף ב'? לא אמר. ויעשו כן בני ישראל, וילקטו המרבה והממעיט, וימודו בעומר ולא העדיף המרבה והממעיט לא יחסיר, איש לפי אוכלו לקטו. ויאמר משה עליהם, איש על יותר ממנו עד בוקר. מה שאמרתי לכם לקחת, תיקחו. מה עם יום שישי? הוא לא אומר כלום. לא אומר, כן? משה שותק ביחס לסעיף ב'. ולא שם אוהל משה. ויותירו אנשים ממנו עד בוקר. ויערום תולעים, ויבאש, ויקצוף עליהם משה. כלומר, משה ציווה, מה הם עשו? הפוך. נכון? כרגיל. וילקטו אותו בבוקר, בבוקר. איש כפי אוכלו. למה הם עשו עכשיו הפעם מה שמשה אומר? ראו את התולעים, מה? זה לא עזר, ראו ששומרים יש תולעים, אז אמרו, יאללה בסדר, למדנו את הלקח, נעשה מה שמשה אומר, אין ברירה. לא בגלל שאנחנו רוצים לעשות מה שמשה אומר, אלא בגלל שאין ברירה.
למה זה בבוקר?
זה שאלה אחרת. וחם השמש ונמס. ויהי ביום השישי. לקטו לחם משנה, שני העומר לאחד. מי אמר להם לעשות את זה?
אף אחד, בגלל זה הם עשו את זה.
לא, הם לקטו מה שהם רצו, אבל פתאום ראו שיש להם כפול.
האם מישהו אמר להם לקחת פי שניים?
לא.
מה המשך? ויבואו כל נשיאי העדה, ויגידו למשה. מה הם הלכו להגיד למשה?
אנשים.
שטינקרים. כן, תראה. רק חמישה ימים עברו, הם כבר חוזרים לסורם. ויומר עליהם, הוא אשר דיבר השם. פתאום משה נזכר להגיד להם, אתם יודעים, זה לא, אל תדאגו, השם אמר. שבת, שבתון, שבת קודש, לשם מחר, את אשר תופו איפה, ואת אשר תבשלו בשלו, ואת כל העודף, הניחו לכם למשמרת עד הבוקר. כמו משה פתאום אומר, הפוך מה שהוא אמר מקודם, תשמרו. והניחו אותו עד הבוקר, כאשר ציווה משה, ולא הבאיש, ורימה לא הייתה בו. ויומר משה, עכשיו משה רואה שעושים מה שהוא אומר, אז הוא מתחיל ציוויים. ויומר משה, איכלוהו היום, כי שבת היום לשם, היום לא תמצאו בשדה, ששת ימים תלקטוהו, והיום השביעי שבת לא יהיה בו. כלומר, אל תצאו לקחת ביום שישי, ביום שבת. ויהי ביום השביעי, יצאו מן העם ללקוט, ולא מצאו. ויאמר השם אל משה, עד אנה מאנתם, נשמור מצוותיי ותורותיי. ראו כי נתן השם, כי השם נתן לכם את השבת, על כן הוא נותן לכם ביום השישי לחם יומיים. שבו איש תחתיו, עד יצא איש ממקומו ביום השביעי. מה זה עלה יצא? לקחת, ללקט את המן. כלומר, מה אנחנו רואים פה? דבר מאוד מעניין. קודם כל, זה מלמד משהו. כל פעם שמשה מצווה, עושים הפוך. כשמשה לא מצווה, עושים בדיוק מה שהיה צריך. נכון? זה דבר מעניין. עכשיו, זה מעמד אותנו כמה דברים. א', שיש משהו בטבע הספונטני של עם ישראל שמתאים לדברי תורה, ודווקא כשמצווים אותם יש חשק לעשות הפוך. דבר נוסף, מי מבין את זה?
משה.
משה והעם. מי לא מבין את זה? הנשיאים, נשיא העדה. כלומר, יש לנו באומה שלוש קבוצות. יש לנו קבוצה שבראש הפירמידה נביאים, כמו משה. הם יודעים את רצון השם. למה? כי הם שמעו את זה מאת השם. יש ההמון, גם הוא יודע את רצון השם. למה? כי יש התאמה טבעית, ספונטנית של הטבע הישראלי לרצון השם. מי לא מבין? האינטלקטואלים. כלומר, כל מי שההכרה שלו היא לימודית, לא מבין את זה. אז הרבנים באו, והם דיברו נגד העם, אצל משה וכו'. משה, מה תעזבו? תשמחו על עם ישראל. עכשיו, הדבר הזה מסביר לנו מה זה הילך בתורתי. הילך בתורתי זה האם יש התאמה טבעית של העם לדברי תורתי. ועכשיו אני מתחיל להבין מדוע זה לפני מתן תורה, כל הסיפור הזה. כי אם התורה הייתה ניתנת לפני הפרשה הזאת של המן, הייתה אצל עם ישראל הרגשה של אונס. אתה כפית עלינו את יום השבת, וזה מנוגד לטבע שלנו. לכן היה צריך, כדי למנוע את ההתמרמרות הזאת, את הניגוד הפנימי הזה, שמבחינה היסטורית יהיה איזשהו מהלך שיגרום לאומה להכיר שדברי תורה תואמים את טבעה. ואז יש כביכול איזשהו תהליך אבולוטיבי, שמאפשר את קבלת התורה הפתאומית. לכן, לפני שהקדוש ברוך הוא נותן בהר סיני את מצוות השבת, צריך שכבר אז יהיה לעם רצון לעשות את השבת. לפי זה מובן הביטוי הנפלא שיש בעשרת הדיברות. זכור את יום השבת. מה זה זכור? אתה זוכר דבר שאתה כבר יודע שהיה. זכור את היום השבת שקיבלת עם המן. עכשיו תקבל אותו לקדשו. תעשה את זה כי אני מצווה. ואז הניגוד מסתלק. עכשיו, זה מאוד מאוד עקרוני, כי זה בדיוק הסוגיה שלנו. האם התורה היא פרי של אבולוציה אנושית, ואז יוצא לפי זה שהיא תואמת את טבע האדם, אבל אז היא לא אלוהית, או שהיא אלוהית, אבל אז היא לא תואמת את הטבע האנושי. ולכן פה צריך להראות שיש התאמה נסתרת, אמנם סמויה, בין שני העניינים. במילים אחרות, כל זמן שאתה אומר לעם ישראל מה לעשות, עם ישראל באופן טבעי יתנגד. כי אדם לא אוהב לקבל הוראות. אתה לא אומר מה לעשות, פתאום עם ישראל עושה מה שצריך. אז למה בכלל ניתנה התורה? נכון? היה יותר טוב שהיא לא תינתן. נכון? השאלה של יאיר בורה, היה לכאורה עדיף שהתורה לא תינתן. ואז עם ישראל באופן טבעי היה מקיים את התורה, בלי בעיות. מי אומר את מה שאתה אומר? רבנו סעדיה גאון אומר כמוך. רבנו סעדיה גאון, בספרו... כתב על מוכתף אל אמנת ועל התקדת, הנקרא גם ספר אמונות ודעות, אומר, מה? מה השאלה?
מה זה
אמנת
ועל
טוב. אומר שבעצם התורה לא הייתה צריכה להינתן. היה אפשר לסמוך על השכל האנושי, זה אגב אופטימיות אדירה של רבנו סעדיה, היה אפשר לסמוך על האדם שבבוא הזמן הוא יקיים את כל מה שיש בתורה, כי הרי זה כל כך מתבקש. אז הוא לא היה מקבל שכר על המצווה, אז מה? אבל העיקר שהוא יקיים את התורה, זה לא בשביל השכר שעושים את התורה. אז אומר רבנו סעדיה, כן, אבל זה היה לוקח כל כך הרבה זמן, שבינתיים האנושות הייתה שוקעת לכל כך הרבה צרות, כל כך הרבה ברבריות, כל כך הרבה רשע, שהקדוש ברוך הוא בדלת ברירה ריחם עלינו, ונתן לנו את התורה לפני זמנה, אבל אנחנו משלמים מחיר. המחיר זה התחושה של ניגוד שיש בנפש שלנו כלפי דברי תורה. ולכן כפה עליהם. כפה עליהם הרכגית, זה בדיוק מה שנורא. מה זה? אונס זה טוב? זה רע. כן? איך אומר המהר"ל? למה התורה לא ציינה את יום, שחג השבועות ומתן תורה? כי אין חג על כפייה. אומר, איך אפשר לחגוג מעשה של כפייה? ככה הוא אומר. לכן זה לא כתוב בתורה. זה מדהים המהר"ל הזה. כלומר, וזאת הסיבה שבאיזשהו שלב עם ישראל דוחה את התורה. עד שהוא סוף סוף יכול להפנים אותה מתוך הכרתו הפנימית. אומר הרב קוק בספר אורות, שזאת הסיבה של החילונות. החילונות יש לה תפקיד חשוב ביותר. היא באה לייסד, לבסס, זהות יהודית שאיננה מגדירה את עצמה על פי המצוות. אבל היא יהודית בכל זאת, כך שכאשר היא מקבלת את המצוות, היא מקבלת אותן מרצון. והיה צריך לחכות עד אחרית הימים, כדי שנהיה מספיק בוגרים כדי לעבור תהליך כזה. במובן הזה, החילונות ממלא תפקיד חשוב ביותר. בזכות החילונות מתקיימים דברי הנביא, ירמיהו, בפרק למד א', מה אומר ירמיהו בפרק למד א'? מה, לא זוכרים? הנה ימים באים נאום השם, וחרתי את בית ישראל ואת בית יהודה ברית חדשה. לא כברית אשר קראתי את אבותם ביום החזיקי בידם להוציא מארץ מצרים. כמו ילד שמעבירים אותו בעל כוחו את הכביש, בעל כוחו לוקחים אותו לקחת סוכריה. דוחפים לו את הסוכריה לפה. שהוא יודע שזה טוב אגב. אבל כיוון שזה בכפייה, אז הוא זורק את הסוכריה. נכון? הלא כברית אשר קראתי את אבותם ביום החזיקי בידם להוציאם בארץ מצרים, אשר המה הפרו את בריתי. כלומר, באופן טבעי, אומר הקדוש ברוך הוא, אני כיוון שהכרחתי אותם, הם הפרו. ואנוכי בעלתי בם, נאום השם, מה זה בעלתי? הראיתי להם מי הבוס, מי הבעלים פה. כלומר, אתם רואים שזה הורדת ידיים, וכן הקדוש ברוך הוא לכנסת ישראל. ברא אותנו ככה, נכון, אז מה? ואנוכי בעלתי בם, נאום השם. כי זאת הברית אשר אכרות את בית ישראל ואת בית יהודה אחרי הימים ההם. נתתי תורתי בקרבם, ועל ליבם אכתובנה. כלומר, זה ינבע כבר מהעצמיות שלהם. והייתי להם אלוהים, והם היו לי לעם, ולא ילמדו עוד איש את רעהו. כלומר, גם ללמד זה סוג של אלימות. אתה מלמד מישהו, אני לומד ממישהו. רגע, אם התוכן הזה שאתה מלמד אותי הוא מתאים לי, לא צריך אותך. זה ינבע מעצמי. ואם זה לא מתאים, לא רוצה לשמוע. לא רוצה לשמוע. אבל לכן יבוא יום, ולא ילמדו עוד איש את רעהו. ואיש את אחיו למור, דעו את השם, כי כולם ידעו אותי למגדולם ועד קטנה. ברור? אז זה בדיוק מה שמתברר כמין הקדמה למתן תורה, שיש קודם כל ירידת המן, כדי לברר שהתורה שעומדת להינתן בכפייה, במין פתאומיות הסותרת את המהלך הטבעי, שהתורה הזאת מתאימה לאופי הפנימי שלי. כן, דבר. אתה אומר שדברי רב סעדיה גאון סותרים את הרעיון שיש חוקים בתורה. שחוק במהותו זה דבר שאני לא מבין ואני עושה אותו גם בלי להבין. תשובה. לפי רבנו סעדיה גאון, מה שהוא חוק ואנחנו לא מבינים זה רק בגלל שלא עבר מספיק זמן. כן, בבקשה. אתה אומר שמה שאני אומר זה לא כתוב בכוזרי. זה כן כתוב, אבל כדי להבין שזה כן כתוב, צריך לקרוא את פסקה פז. אני עשיתי לך טובה שנתתי הקדמה דידקטית שתעזור לך להבין את המכוון בפסקה פז ומה הקשר של זה לפסקה פה ופו. כן? בבקשה.
מה הסיבה שדווקא בעניין של השבת נעשתה איזושהי הכנה
למה דווקא ביחס לשבת נעשתה ההקדמה הזאת? כי השבת זה בדיוק הפך הטבע. הטבע זה לפעול. כן, כן. כי הטבע של האדם הוא לפעול, ואילו כאן השבת דורשת מן האדם לחדול להיות אדם. לחדול מלהיות אדם. וזה בעצם הניגוד היותר גדול שיכול להיות לטבע האנושי.
הטבע גם דורש ממך לנוח.
הטבע דורש ממני לנוח, אבל לא לחדול ממלאכה. אין מצווה לישון בשבת.
לפי הארי כן.
מה אתה אומר?
לפי התהליך שישעיה מספר לנו, אז עכשיו חלק מהתהליך הזה החוזרים בתשובה בעצם שברו מהחילוניות לדת.
נו.
זה בא מעצמה, אבל זה יכול להיות שיש בזה קשר?
אתה אומר שהתהליך שקורה בימינו שיש אנשים שבאים מחילוניות לקבלת עול תורה ומצוות, האם יש לזה קשר לדברי ירמיהו הנביא? אז זה מה שאתה שואל. תשובה. תשובה. זה תלוי מתוך מה הם חוזרים בתשובה. אם הם חוזרים בתשובה מתוך הכרה גדולה, אז זה אכן כן מה שאומר ירמיהו הנביא. אבל לפעמים זה מתוך נוסטלגיה לסבא. רוצים לחזור אחורה 200 שנה כדי להיות מה שהיהודי היה לפני 200 שנה. אז זה חבל, זה נסיגה. זה לא חזרה בתשובה, זה חזרה אחורה. כן, בבקשה. זה אגב אחד הדברים שגורמים לאנשים ללכת לאומן. מה יש באומן? יש איזה מין נסיעה אחורה בזמן למשהו שהיה משמעותי ביהדות של גלות. כן? כאילו רוצים כאילו לדלג על כל ההתפתחות ההיסטורית שהייתה. כן, בבקשה. מה, בספר שמות?
לגבי העניין,
לגבי המן.
כן, נו. אז מה השאלה? למה עם ישראל מבין והחכמים לא מבינים? פשוט כי עם ישראל יש לו טבע שמתאים לתורה. כי השכל גורם להחליש את הנטיות הטבעיות. מה שאין כן מי שאתה עוזב אותו בלי השכל, אז הנטייה הטבעית פורצת. לכן יש לנו כלל, כשההלכה רופפת בידיך, פוק חזה מה הדבר. כן, בבקשה. ירמיהו פרק למד א', פסוק למד ואילך. כן. האם זה אומר שלעתיד לבוא כל העם יהיו נביאים? כן. יעקב ד', אבל לגבי שאר המצוות לא היה תרגול מעשי לפני קבלת התורה. נכון. אבל מספיק לעשה בנושא השבת, כי השבת זה מה שמנוגד לטבע. כי הטבע דורש מן האדם לפעול, ואין לך דבר יותר מנוגד לטבע האנושי מאשר השבת, שתובע מן האדם שביתה ממלאכה, שזה הרי עצם מהות האדם. ואל תענה לי שהשבת אומר שבשבת אפשר, שיש צורך לאדם לנוח, כי אין מצווה בשבת לישון. כבוד הרב שלום, כל פעם מחדש שאני שומע אותך, אני שומע חידוש, ועולם בלי חידושים זה עולם מת. אז איך אני יכול לחיות בלעדיך? זה כמו לחיות מת, סוגריים להיות מת. בוא נגיד לך משהו, יש בבתי העלמין הרבה מאוד אנשים שאי אפשר להסתדר בלעדיהם. כן, אבל בינתיים אני חי, אז בסדר. טוב, נו.
מה שדיברת על ירמיה ועל כל העניין של הרב קוק,
כן.
שבעצם יהיה חייב את החילוניות, אבל החילוניות שתבוא מתוך, לצאת מהכפייה, לא הקיבוצים שיש לנו, שזה בעצם תינוקות של ישוב, שבכלל לא יודעים מה זה התורה.
זה בדיוק העניין. דווקא מי שתינוק שנשבע, אז הוא משוחרר מן הכפייה. כי הזהות שלו איננה מוגדרת על פי הנאמנות למצווה. אין עניין להשתחרר דווקא. כלומר, השלב הראשון היו צריכים להשתחרר, כלומר, מרדו במצוות.
כמו שאתה רואה היום, הרבה בכל הצערנו, הרבה בישיבות התיכוניות, שבאמת מתוך כל הכפייה הזה שמי החזרה...
הדתלשים?
כן.
הדתלשים, כן.
זה בעצם מובע מתוך העניין של לצאת מהכפייה.
נכון, 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 נכון. כן, אם כי הדתלשים, אני לא יודע בדיוק איזה מין ציבור זה. כל דתלש זה עולם בפני עצמו. כן, כידוע ששני דתלשים מהלכים ברחוב, אחד מוציא את הפוח, הוא מברך, ברוך אתה... רגע, אבל אתה דתלש, למדיני חוקיך. כן, כן, כן. טוב. כן, ברור, ברור, ברור. כן. יש גם וגם, יש גם לצאת מהכפייה וגם להיות בלי כפייה מלכתחילה. טוב. אגב, לפי זה יוצא שיש שני מסלולים אפשריים. כלומר, ברור שעם ישראל לא יוכל להישאר מה שנקרא דתיות הבינונית. זה דבר כזה הולך ונחלש, הולך ונעלם מן העולם. יש שתי אפשרויות. אפשרות אחת זה לדתלש, והדתלש מתרחק עד שהוא מגיע מי המנזר שלו, דרך הבית היהודי בקלקוטה, מגיע בסוף למכון מאיר, אפשרות אחת, ואז הוא לומד תורה בגדלות. אפשרות שנייה, שבמקום לעבור את כל המסלול הזה, הוא ישר יגיע לתורה גדולה, וחבל לזמן שהוא מבזבז, כן? פשוט אפשר לבוא למכון מאיר וללמוד מהניסיון של אחרים. כן. איך השכל גורם להחליש את התכונות הטבעיות? אני יכול לתת לך דוגמה. אתה תשאל את אותה שאלה שני אנשים שונים. השאלה היא, האם אפשר למסור שטחי ארץ ישראל בשביל לעשות שלום? בסדר? אז אתה הולך למוכר החמוצים במחנה יהודה, ואתה אומר לו, ניסים, תגיד, בשביל לקבל חתיכת נייר מהערבים, אפשר לתת להם את ירושלים? הוא אומר, מה פתאום, אין דבר כזה, לא יעלה על הדעת, אנחנו ניכנס בהם, נזרוק עליהם את האטום. בסדר? בסדר. אחר כך אתה הולך לכבוד הרב. לכבוד הרב, האם למען השלום, בשביל פיקוח נפש, שלא יארגו יהודים, כדי שלא יהיו יתומים ואלמנות, אולי כדאי לוותר על כמה חתיכות אדמה, בשביל לקבל הבטחה, שיהיה שלום בארץ, ונשכב ואין מחריד. תתחיל הרב לחשוב, רגע, רגע, בוא נחשוב. ארץ ישראל, ארץ ישראל, כן, יש מצוות, יישוב ארץ ישראל, כן, זה מצווה. כן, אבל זה פיקוח נפש, אתה אומר פיקוח נפש, פיקוח נפש דוחה כל התורה כולה, אז מותר. לא, אבל מצד שני, זה מצוות כיבוש, וכיבוש, לכאורה, זה לא דוחה פיקוח נפש, כי הרי... הרמב"ן כתב שיש מצוות כיבוש, אז מלחמה. כן, אבל המגילת אסתר, אז אסור. אבל המגילת אסתר, רבנו יצחק דיליון אמר שאין הלכה כרמב"ן, ולכן הרמב"ם לא מנע את זה, בגלל שיש שלושת השבועות, וזה לא נוהג עד ימות המשיח, אז מותר. כן, אבל אבני נזר דחה את דברי המגילת אסתר, ואמר שהמצווה הזאת קיימת, כן, בכל הדורות, והלכה כמו הרמב"ן. כן, אבל גם הרמב"ן מסכים שיש פיקוח נפש. כן, אבל המנחת חינוך אמר שבמצוות מלחמה לא מתחשבים בפיקוח נפש. מסקנה, רקריה, אסור. אתם רואים? הרב הכריע כמו ניסים מהחמוצים. אבל יש דבר אחד. תוך כדי המחשבה, תוך כדי הדיון, השכלי, האפשרות שזה יהיה מותר עברה לו בראש. ואז משהו נחלש בנטייה הטבעית. אין לו ברירה, בשביל זה הוא תלמיד חכם. אבל הוא זקוק, לכן אומר הרב קוק, הוא זקוק לזה שיבוא במגע מתמיד עם המאה ארצות. התלמידי חכמים, אם הם באים במגע עם המאה ארצות, סופגים את הטבעיות. והמאה ארצות צריכים לבוא במגע עם תלמידי חכמים כדי לספוג דברי תורה. אי אפשר וזה בלי זה. מובן? בסדר. כן, בבקשה.
אז איך יש רבנים שבסופו
של דבר,
כן, לא
יהיו
למסקנה
שהתרגעת עכשיו? זה נושא בפני עצמו. איזה יש רבנים שטעו בדבר הזה? בסדר, זה כמו כל דיון בהלכה, מה?
הם לא שאלו רע.
לא, מה אתה אומר?
הם בכלל...
איך יש רבנים שחושבים אחרת ממה שאני חושב? בסדר, זה בכל דבר זה ככה, לא? לא, זה...
עם הקושה הטבעית, כאילו, כמו שאתה אומר.
יכול להיות, יכול להיות, כן, כן, יכול להיות שגם זה. כן, בבקשה.
זה חלק מהדברים או שכזה.
לא, לא, מה שאני עכשיו אמרתי, זה היה הדגמה כדי לענות לשאלה של השואל. זה לא פתיחה של כל הנושא. בסדר? בבקשה. טוב, כן. כן, ודאי. השכל בנוי על הספק. לא יכול להיות שכל בלי ספק.
אז אתה עושה כאילו את העניין של העבד, כי אם לא כשאתה מחליט את ההחלטות, אז זה העניין שזה לא טוב כאילו? איתו, אתה לא צריך להתרחק ממש?
אני לא הבנתי מה הקשר לעבד, כי אם לא, תסביר לי, אני קצת מוגבל בהבנה.
אני למדתי פעם שכאילו העניין של הרבה אנשים עושים עבד כי אם לא, זה העניין של הספקנות, והם חושבים שהם מחליטים דרך הספק החלטות, שבעצם זה שאתה... אתה מחליט לא להחליט, זה גם בעצם החלטה.
זה נכון.
אז זה שאנשים עושים את זה, זה בעצם הטעות בזה שהם כאילו, אתה צריך להבין שאתה כן צריך לתת לנטייה הטבעית שלך.
אתה אומר שצריך לא לבנות החלטות על יסוד הספק. לפעמים אין לי ברירה, אם באמת יש לי בספק, אבל זה לא בריא לבנות החלטות על ספק. טוב, הרב יכול לחזור בעניין הנסיעות לאומן ולהסביר את הסיבה, כי לא כל כך הבנתי, תודה רבה. רב... הרב. לא, משהו כזה. יכול להיות. מה שאני אמרתי בקשר לנסיעות לאומן, זה שיש איזה ניסיון לשחזר מצבים של ההכרה היהודית, שהיו מרכז ההכרה היהודית לפני שהייתה לנו מדינה. כן, פעם היינו עם מפוזר ומפורד בין העמים, מה יכול היה יהודי באוקראינה לעשות כדי לרומם את עצמו? הלך לקבר של רב נחמן. אבל היום יש לנו מדינת ישראל. טוב, הנטייה הטבעית היא גם לרוץ אחרי התאוות, ולא רק לגלות את רצון השם האינטואיטיבי לעם ישראל. מי יתקע לידינו כי ללא הדרכה? מי מהן תפרוס? אתה צודק, לכן צריך גם תלמידי חכמים. לא מספיק הנטיות האינטואיטיביות של העם, צריך גם תלמידי חכמים. לא מספיק תלמידי חכמים, צריך מפגש עם המאה הארצות, ואז מתוך הסינתזה הדיאלקטית בין שניהם, נעשה בסוף רצון השם, ומתגלה האמת של ה... תורה. טוב, עד כאן להיום. שלום.